גאולת מצרים, הפרשות האלה, משמות ועד משפטים, עד בכלל, בשבועות האלה שבהם הקריאה עוסקת, הפרשה עוסקת בגלות, בגאולת מצרים ובגמר גאולת מצרים, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז העניינים האלה נמשכים עד סוף פרשת משפטים. השבועות האלה הם שישה שבועות שבהם עסוקים בעניינים האלה. אז קבעו רבותינו, הדבר נקבע על פי רבותינו בעלי רוח הקודש, שהשבועות האלה יש בהם משהו מיוחד, יש בהם, הזמן הזה הוא זמן שהוא מסוגל לדברים שאי אפשר, לא ניתנים לביצוע בזמנים אחרים, דברים שלא ניתנים, אי אפשר לעשות אותם בשום זמן אחר, אז אפשר להוציא אותם לפועל, אפשר לבצע אותם, אפשר להביא אותם לידי גמר בשבועות האלה. השבועות האלה יש בהם עניין מיוחד, כוח מיוחד. אנחנו יכולים בו לפעול דברים שבזמנים אחרים אין אפשרות לפעול אותם. זאת אומרת, דברים שבזמנים אחרים אין לנו גישה אליהם. כיוון שהדבר הזה הוא מאוד נוגע, נוגע לכל אחד, אז ננסה קצת לברר לעצמנו מה הם הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, מה הדברים שאנחנו צריכים להוציא, מה הדברים שהם שייכים אלינו מהקריאות האלה, מהקריאות בפרשיות האלה שעסוקות בגלות וגאולת מצרים. מה יש בזה? אז כך, קודם כל אנחנו צריכים להקדים, מה עניינה של קריאת התורה? מה עניינה של קריאת התורה? במה העובדה שקוראים בתורה, בפרשה הזאת, ודווקא קריאת התורה? אז אם קוראים בתורה בפרשה הזאת, אז יש לנו משהו, כן, יש לנו איזשהו כוח שמחבר אותנו אל הדברים האלה, מצרף אותנו אל הדברים האלה, ואנחנו יכולים לפעול ולעשות משהו שנתחדש באותם פרשיות. ודאי אז כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, במשך השנים, הזכרנו את זה כמה פעמים, צריך תמיד לזכור את זה. קריאת התורה זאת לא מצווה של לימוד כדרך, כן, שציבור שומע שיעור, או ציבור לומד, או ציבור עושה משהו, כן. אנחנו לא מקיימים כאן מצוות תלמוד תורה בקריאת התורה. אלא בקריאת התורה, וזה דבר שהוא מפורש להדיה בדברי רבותינו הראשונים, קריאת התורה עניינה, אנחנו חוזרים ומקבלים את התורה. קריאת התורה נתקנה מלכתחילה להיות כחיבור לקבלת התורה, לא לתלמוד תורה רגיל, אלא כאן אנחנו מקבלים תורה. לכן כתוב בראשונים, הראשונים מביאים את זה אפילו בשם חזר, שצריכים שלושה אנשים להיות על הבימה, זאת אומרת על המקום שבו קוראים בתורה, אז צריכים שם שלושה אנשים להיות. אחד כנגד נותן התורה, אחד כנגד מי שעל ידו התורה ניתנה לכלל ישראל, ואחד לקבוצת מקבלי התורה. לכן שלושה אנשים צריכים להיות על הבימה. אנחנו לומדים מזה שקריאת התורה עניינה שכעת כשאנחנו קוראים בתורה, אז דברי התורה האלו אנחנו לא רק לומדים אותם, אלא אנחנו כעת מקבלים אותם. אנחנו מקבלים אותם כעת. הם הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כך שהבריאה מתחדשת בכל שנה ושנה, וכל שנה ושנה יש לה את טעמה שלה, את עניינה שלה. הרמח"ל אומר את זה, הוא חוזר על זה אפילו יותר מפעם אחת. כל שנה יש לה את המיוחד שלה. אילו היינו זוכים, אז היינו מקבלים בפעם אחת את הכל. לא זכינו, אז אנחנו צריכים לחדש את זה בכל שנה ושנה. וכל שנה יש לה פנים אחרות. הבריאה בכל שנה היא חוזרת, היא מחזור חדש. עוד פעם התחלה, עוד פעם המשך ועוד פעם גמר. עוד פעם. כל שנה ושנה. זה מחזור נוסף של כל ימות עולם. מנקודת ההתחלה עד נקודת הגמר. מראשית השנה ועד אחרית שנה. לכן בכל שנה ושנה אנחנו צריכים לסיים עוד פעם. לקבל את כל התורה כולה עוד פעם. כיוון, ככה זה מנהג. זה המנהג הפשוט, זה מנהג ישראל. היום זה מנהג כל תפוצות ישראל. תמיד זה היה המנהג היותר פשוט. המנהג הוא לסיים את התורה, להתחיל את התורה, הוא לסיים את התורה בזמן שהוא הזמן האחרון שנקרא בכתובים ראש השנה. כתוב במקום אחד בספר יחזקאל, כתוב בראש השנה בחג. עדיין, ראש השנה מגיע עד סוף סוכות. אז אנחנו עדיין בראש השנה. ושם אנחנו מתחילים שוב, מחדש, ואנחנו מחדשים עוד פעם את קבלת התורה. רק לא שייך לקבל את הכל בבת אחת, אז אנחנו כך, הדבר הזה מתחלק. ומכיוון שהכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל, הכל מודים. כך הרי כתוב בגמרא. קבלת התורה הייתה בשבת. הכל מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל. אז לכן קבלת התורה שלנו מתחלקת על פני כל שבתות השנה. וכך אנחנו מקבלים תורה. כל שנה ושנה מחדש. וכל שנה כמובן יש לה, כן, כל שנה יש לה פנים אחרות. כל שנה שונה מהקודמת ומזאת שתבוא אחריה. כל שנה היא אחת ויחידה. לא הייתה כמותה ולא תהיה כמותה. זאת המשמעות של שנה. הדבר חוזר ונשנה, אבל הוא גם שונה. זה אותו דבר, אנחנו עושים אותם דברים, עוברים אותו תהליך. דהיינו, אנחנו עושים את זה שונים, חוזרים ושונים. אבל זה שונה. לכן, כעת בשבתות האלה, כשאנחנו עסוקים בגלות, גאולת מצרים, אז כעת אותם דברי תורה מתקבלים אצלנו. עם הפנים המיוחדים של השנה הזאת. כן? פנים פנים שונים. כל שנה ושנה. על גאולת מצרים כתוב, ויוציאנו השם ממצרים, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בכבודו ובעצמו. כלומר, אף על פי שכל הנהגת העולם היא כזאת שכביכול בורא העולם מנהיג את העולם על ידי שלוחים, אפילו אותם דברים שלא נמסרו לשליח, כל מיני מפתחות שלא נמסרו ביד שליח, אבל הם תמיד נמסרו, נמסרו באיזשהו אופן. גם מה שלא נמסר ביד שליח רגיל, אז זה נמסר בידי מישהו מיוחד. מפתח של תחיית המתים, מפתח של גשמים, כביכול בורא העולם עצמו מסר את זה לאליהו. בדרך כלל, דברים שלא נמסרו ביד שליח, אבל מדי פעם זה כן נמסר. גאולת מצרים לא נמסרה בידי אף אחד. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בכבודו ובעצמו. שנאמר, ועברתי, כך כתוב, ויקיתי, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אני הוא, אני ולא אחר. אף אחד מלבדו לא ישתתף ביציאת מצרים. זאת פעולה שהיא רק כביכול בורא העולם בכבודו ובעצמו. משמעות הדברים, משמעות הדברים, כל הנהגת העולם כולו נמסרה, אם לא באופן קבוע מדי פעם, היא נמסרה בידי שלוחים. ההנהגה הקבועה בידי כל שרים, אלה ממונים על שליחויות כאלה, עולם המלאכים כולו, מלאכים, הם כולם שלוחיו להנהגת העולם. כאן הדברים נעשו כביכול על ידו בכבודו ובעצמו. המשמעות של כבודו ועצמו, כמו מה שחזל מרמזים לנו פה, בכבודו ובעצמו, מלמדת אותנו שהפעולה הזאת הייתה פעולה מעין הבריאה עצמה. הבריאה בעצמה, הבריאה עצמה, כמובן, ששם הרי לא שייך, שם הרי זה בוודאי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. והמושג בכבודו ובעצמו מלמד אותנו, כך נראית הבריאה. הבריאה עצמה, הפרשה השנייה בתורה, הפרשה הראשונה בתורה, דורשים חז"ל שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אותה מידת הדין, זאת הפרשה הראשונה בתורה שכתוב בה רק שם אלוקים. ושם אלוקים כתוב שם 32 פעם. כמניין כבוד. כמניין כבוד. את זה אומרים חז"ל. אבל הבריאה עצמה נעשתה, כמו הבריאה עצמה יצאה לפועל, נתגלתה בצירוף שני שמות. ואלו הם השמות שבמסקנה הם היו אלו שבהם כביכול ברא בורא העולם את העולם. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שיתף מידת הרחמים. שם השם נקרא שם העצם. שם אלוקים שהוזכר 32 פעם בפרשה הקודמת, הוא השם של הכבוד. הכבוד זה מה שמתגלה מן העצם. הכבוד זאת זהו האופן, איך עצמו של דבר, איך הוא מתקבל, איך תופסים אותו, איך מתייחסים אליו. הדבר עצמו הוא עצמו. כבודו זאת ההתפשטות של עצמו על אחרים. התפשטות של גילוי, התפשטות של שליטה, התפשטות איזו שהיא, כל התפשטות. בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, פירוש שיתף. בורא העולם שיתף כאן שני שמות. את שם העצם ואת שם הכבוד. שם העצם ושם הכבוד. שם הרחמים ושם הדין. זאת הרי יציאת מצרים. עצם יציאת מצרים היא שיתוף של נגוף ורפו, נגוף ורפו. בפסוק בנבואת ישעיהו כתוב, ויך השם את מצרים, ויך השם את מצרים, ויך או ויגוף, ויגוף השם את מצרים, נגוף ורפו, נגוף ורפו. דורשים על זה חז"ל, נגוף למצרים ורפו לישראל. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. נגוף ורפו. דהיינו, הצירוף, כבוד ועצם. כבוד ועצם. שני השמות. אותו שם שהוא נקרא עצם, ואותו שם שממנו התפשטות הכבוד. זה נקרא בכבודו ובעצמו. כלומר, אנחנו חוזרים פה לבריאה בעצמה. מה שנעשה פה, אז זה חזרה למעשה הבריאה. חז"ל מגלים באמת, באמת, שעשרת המכות שעל ידם הייתה יציאת מצרים, אותם עשרת המכות הם מקבילים הקבלה, כן, הקבלה של אחד לאחד לעשרת המאמרות של מעשה בראשית. הסדר הוא סדר הפוך. זאת אומרת, סוף המכות מקביל לתחילת המאמרות. זה מובן מאוד, בראשית, שבלשון לפי הגמרא, לפי שס דידן, זאת אומרת, לא לפי הזוהר. אז עשרת המאמרות מתחילים מבראשית. בראשית מקביל לגמרי למכת בכורות. יהי אור מקביל לגמרי למכת חושך. מובן, זה מובן מאליו. ויהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. מקביל, לא ניכנס לזה עכשיו, למכת הרבה שכיסה את עין הארץ. הבדיל בין מה שמעליו למה שמתחתיו. וכן יתר המאמרות ויתר הדיברות. יתר המאמרות ויתר המכות. מקבילים זה לזה. זאת אומרת, שהפעולה שנעשתה במצרים, מה שנעשה, מה שעשה כביכול בורא העולם במצרים, זאת בריאה, בריאה. כל המשך הבריאה, זאת אומרת, מהבריאה ואילך, כל מה שנוצר בעולם הוא יש מי יש. הדבר היחידי שהוא יש מאין, זאת הבריאה בעצמה. הבריאה עצמה, כמובן, יש מאין. זאת אומרת, הבריאה עצמה היא לא המשך של שום דבר. היא בריאת יש מאין. זה פירוש המילה בריאה, יש מאין, משהו חדש. דבר שלא היה, וזה לא תהליך שיש לו מקור מקודם. זה חידוש גמור, זה חידוש של מציאות שלא הייתה מקודם. זאת הבריאה. הבריאה שנוצרה ביציאת מצרים, הבריאה החדשה שנוצרה ביציאת מצרים, הבריאה הזאת היא כלל ישראל. הבריאה, זאת בריאה חדשה, זאת בריאה שלא הייתה, ושום תהליך לא הביא לזה. בפסוק, כמו שידוע, בפסוק כתוב, פסוק, פרשה שלמה בספר יחזקאל, יציאת מצרים נקראת לידה. לידה היא לעולם תהליך של המשך. אי אפשר לומר לידה יש מאין. לידה היא תמיד תהליך שהוא המשך של כך סדרו של עולם. לידה. והדבר הזה הוא תהליך שהוא, כך היא הנהגת העולם. כלל ישראל נולד במעי מצרים. בפסוק כתוב, או הניסה, אלוקים כתוב, כן. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. דורשים על זה חז"ל, גוי מקרב גוי. את המילה מקרב דורשים חז"ל על פשוט מקרב כפשוטו. כך כתוב בספרי, מקרב כרועה שמכניס ידו למעי בהימה ומיילד אותה. עוזר לה, עוזר לה. בתהליך הלידה. אז כביכול בורא העולם בא ולקח גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי. גוי, כלל ישראל, מקרב גוי, מצרים. הדבר הזה הוא בשום פנים ואופן לא תהליך. זה בשום פנים ואופן. אין כאן תהליך. זה גם נוגד, סותר כל תהליך אפשרי. כל התהליכים של לידה ממין כזה, הם מקרב מצרים, אז יכול לצאת רק מצרי. המשך מצרים יכול לצאת משם. אבל משהו שהוא מנוגד למצרים, הפוך, ההפך הגמור ממצרים, יצא דווקא מתוך מצרים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי מצד התהליכים הקבועים של הבריאה. גם מצד הדין זה ככה, וגם מצד טבע המציאות זה ככה. זה בלתי אפשרי, זה דבר בלתי אפשרי. גם הדין הוא ש... מה שיוצא ממעי חמור הוא חמור. מה שיוצא ממעי פרה הוא פרה. פרה או פר. חמור או אתון. על מצרים כתוב, אשר בשר חמורים בשרם. אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. כך התורה מתייחסת למצרים. להוציא את כלל ישראל ממעי מצרים, זה דבר שאי אפשר לקרוא לו אחרת, בשום אופן, רק בריאה. זאת אומרת, הדבר הזה לא נמצא בתוך התהליכים שנמצאים בעולם, אפשר לקרוא לזה, שאפשר לקרוא להם יש מי יש. זה לעולם, לעולם, לא יתפרש כיש מי יש. להפך, הדבר הזה הוא חזק יותר, זה הרבה יותר מהבריאה בעצמה. הבריאה בעצמה היא בסך הכל יש מאין, אבל העין הוא רק עין, העין הוא איננו. אבל כאן העין הוא ההפך, הוא דבר שהוא, זה יש מאנטי, יש מדבר שמתנגד. יש מדבר שכל עצמו הוא כנגד זה. הוא ההפך הגמור מזה. הוא כולו לאפוקי מזה. זה הרבה יותר יש מאין מה יש מאין של הבריאה. אף אחד לא יכול היה להעלות על הדעת כביכול בורא העולם משתבח בזה, ואומר, תראו את מעשה השם, עד איכן הדברים מגיעים. אף אחד לא ניסה, אף אחד, שום כוח מכל כוחות הבריאה, הניסה, ושם כתוב השם אלוקים, הניסה, והמדובר הוא על איזה שהם אלוהים אחרים, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, במופתים ובמלחמה, ככל אשר עשה לך השם אלוקיך במצרים. דבר כזה לא היה, וגם לא ייתכן שיהיה. זה רק כביכול בורא העולם בכבודו ובעצמו. באופן שכאן ביציאת מצרים נתגלה תהליך שהוא באמת בריאה. שמכיוון הועיל בורא העולם שם בתוך הבריאה בעצמה מציאות כזאת שהיא בריאה חדשה, בריאה חדשה, ופה מדובר על בני אדם שכבר היו, בני אדם קיימים. יציאת מצרים, כן, נעשתה בבני אדם שכבר היו חיים. הלידה הזאת היא לידה של בני אדם שכבר נולדו מזמן, חלק מהם. בכל אופן, יציאת מצרים הייתה עם אנשים שכבר נולדו. ואיתם הייתה הלידה הזאת. אז מכאן נלמד. המציאות הזאת שנקראת גירות. באיזה אופן בן אדם מתגייר? אז כתוב להלכה, הגמרא, סוגיית הגמרא ביבמות, בסוף פרק החולץ. ובדברי הרמב״ם בפרק י' ג' מהלכות איסורי ביאה, איך נכנס גר לקהל ישראל? איך נוצר דבר כזה? איך זה אפשרי? כמו יציאת מצרים. בשלושה דברים נכנסו אבותינו לברית. המילה שהייתה ביציאת מצרים, התבילה שהייתה בהמשך במעמד הר סיני, ושם הייתה גם הרצאת דמים. אלה הם שלושת הדברים שעל ידם כלל ישראל נכנס לברית, ועל ידם יכול כל אדם בעולם להיוולד מחדש. כל אדם בעולם יכול להיוולד כדרך שכלל ישראל נולד במצרים. וכל גוי שנולד יוצא ממצרים. כל גוי שנולד, עם כל גוי שמתגייר ונהיה כקטן שנולד, אז הוא כעת יוצא ממצרים. רש"י מביא את רש"י בפרשת בעלותך מביא את דברי הספרי. וכי יגור איתך גר, כך כתוב, וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לשם אלוקיך. אז ככל חוקת הפסח יעשה אותו. אז כתוב, חזל דורשים, יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד. גר מתגייר בטבת. אבל היה עולה על הדעת שכעת כשהוא מתגייר הוא חייב להקריב קורבן פסח. כמה שמלה שהוא חייב בפסח, אבל בפסח, לא בטבת. אבל היה עולה על הדעת שהוא יקריב את הפסח שלו בטבת. והדברים הם ברורים. הוא יצא ממצרים בטבת. ביום ברגע שהוא התגייר, אז הוא יצא ממצרים. לכן יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד. דהיינו, ביציאת מצרים שלו. כמה שמלה, נכון, הוא באמת חייב להביא פסח על יציאת מצרים שלו. אבל הוא צריך להביא את זה כקורבן ציבור. בזמן שכלל ישראל מביא פסח. ביציאת מצרים נתחדשה פרשה שנקראת להיוולד מחדש. להיוולד מחדש, להיות אדם חדש. להיות אדם, היינו, דהיינו, כבר נולדתי. אני כבר הייתי בעולם, אני כבר נמצא פה הרבה זמן. אבל יש בידי להיוולד מחדש כמציאות שעדיין לא הייתי כמותה. החידוש הזה הוא חידוש של יש מאין. זה לא תהליך. אין שום תהליך שמוביל מהיות נוכרי ללהיות יהודי. אין כזה תהליך. אין, גם לא ייתכן שיהיה. זה מעבר של בריאה. זה לא מעבר של תהליך בתוך הבריאה הקיימת. זה מעבר שהוא דילוג. יש מאין. זה לא היה וזה נהיה. הבריאה מחולקת ל... כמו שחזל אומרים, הבריאה כולה מחולקת לשלושה חלקים. אותם ששת אלפי השנים שהבריאה צריכה לעמוד, אותם ששת אלפי השנים אותם ששת אלפי שנים מתחלקים לשלושה. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. כך כתוב בגמרא. 2,000 תוהו פירוש שהבריאה עדיין לא נבראה לגמרי. היא עדיין לא הושלמה. נגיד את זה במילים של הרמב"ן. המילים של הרמב"ן, כמו שהרמב"ן מפרש את המילה תוהו, מה שנקרא תוהו, תוהו, בוהו, חושך, תהום, תהום. תהום זה הרחבה של המילה תוהו. הרמב"ן מפרש תוהו, מה שנקרא בלשון חכמים, זה גם בלשון העולם, תוהו נקרא חומר חסר צורה. אין לנו שום תפיסה, התפיסות שלנו כולם הם אך ורק בצורות. אנחנו לא יכולים לתפוס חומר נקי, חומר שהוא אך ורק חומר, עדיין לא עוצב בשום צורה שהיא. הוא רק חומר, חומר בלבד. זה דבר שהוא לא בר תפיסה. אין בזה תפיסה. התפיסה שלנו היא בצורות. צורה, זאת צורה נתפסת. דהיינו, הדבר צריך להיות משהו מסוים. אז יש צורות פשוטות יותר שהן חסרות משמעות, ויש צורות שהן משמעותיות, וישנן צורות מאוד גבוהות. כאן זה כבר תלוי. יש דבר שהוא נתפס בסך הכל, כן, כל מה שתופסים ממנו זה שהוא בצבע כזה וכזה, ובמבנה פחות או יותר כזה וכזה. עגול, משולש, מרובע. אבל אין שום תפיסה במשמעות מה זה. מהו הדבר הזה? אני לא יודע. אני רואה רק לפניי כאדום מרובע. כמובן, התפיסה הזאת תפיסה מועטת מאוד, אין בה שום דבר, אין בה שום תפיסת אמת בעצם מציאות הדבר הזה. אני תפסתי אך ורק כדברים תפלים לגמרי לעצם מציאות הדבר. אני לא יודע, אין לי מושג מה זה, אין לי מושג. שום דבר, אני לא יודע מה זה. ישנם בני אדם שכך בדיוק הם תופסים את זה. מרובע ואדום. זהו. זהו. יותר מזה, אין תפיסה נוספת. וכמובן, כאן זה כבר תלוי, כאן יש... והכל לפי מה שהוא אדם, אז זה מתקדם והולך. עולה, תפיסת צורה, עולה, נכנסת פנימה יותר, תופסת יותר מהות, תופסת יותר את עניינו של הדבר. לתפיסה שלימה בצורתו האמיתית של דבר, יהיה איזה שיהיה בעולם. תפיסה אמיתית שהיא תתפוס באמת את הדבר בכל מלוא מהותו. זה דבר שלא שייך בעולם הזה. אין לנו שום אפשרות להגיע לזה. כי כל דבר קשור במה שגבוה, וגבוה מעל גבוה. וגבוהים עליהם יותר ויותר. ומהותו האמיתית של דבר היא תלויה במה שמעבר לנו בהחלט. מה שמעבר לנו, דהיינו מעבר לכל תפיסה שלנו. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה בכלל. כל 2,000 שנה שהעולם היה תוהו, כך צריך להבין. זאת המשמעות. משמעות של תוהו, תפיסה הייתה תוהו, משום שלא הייתה שום תפיסת מהות אמיתית. בשום עניין בעולם. לא הייתה שום, חוץ מאותם אנשים, אותם יחידים, אנשי מעלה, שהם היו יוצאים מן הכלל בכל דור ודור, בדורות ההם. אבל כלל העולם היה תוהו גמור. תוהו גמור. פירוש המילה תוהו זה, כשיש תפיסה כלשהי, אז אותה תפיסה כלשהי, היא בסך הכל, היא מסתכמת ב... אני רואה את מה שאני רואה, אבל אני תוהה, מה זה? זה רק זה? יש כאן משהו יותר כפי הנראה. אבל אני לא יודע, אין לי מושג מה זה. זה נקרא שאדם תוהה. תוהו. אדם תוהה ומשתומן. כך היה העולם נראה. לא הייתה שום תפיסת מהות. הדברים היו אלומים. ראו את הצד החיצוני של הדברים, את זה ראו היטב. את זה ראו היטב. אבל תפיסת אמת במהות של כל מה שמתגלה פה בעולם הזה, לא הייתה. כל פרט ופרט, מכל מה שקיים בעולם הזה, כל פרט, היה דיבור שברא אותו, היה דיבור שיצר אותו, היה דיבור, הייתה פעולה שעשתה אותו. ויאמר אלוקים יהי, ואותו ויאמר אלוקים יהי נעשו המוני דברים. והמהות האמיתית של כל דבר ודבר, זה שהדבר הזה מגלה את עומק אותו ויאמר אלוקים יהי של אותו דבר. כל דבר ודבר שנמצא בעולם מגלה משהו מרצונו של בורא העולם. בורא העולם רצה בו ולכן הוא נמצא. והדבר הזה מוציא לפועל, מגלה כביכול, משהו מרצונו. והדבר השני מגלה עוד משהו מרצונו. כשמצרפים את כל דברי העולם ביחד, אז מי שיודע לקרוא, יכול לקרוא כאן כביכול את כל רצונו יתברך בעולם. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, אברהם אבינו הסתובב בעולם וידע לקרוא אותו. ידע לקרוא אותו. ולכן, המכסה אנוכי מאברהם את אשר אני עושה, כי ידעתיו כתוב. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר בורא העולם. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. ידעתיו, ידעתיו זה הכוונה. כן. אנחנו קשורים זה בזה. אז לכן, מאברהם לא מכוסה, כי יכול בורא העולם לא מכסה מאברהם שום דבר. כל מה שבורא העולם עושה בעולם, כל מה שהוא עשה וכל מה שהוא עושה, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם באברהם. כל מה שהוא עשה ועושה, כל זה פתוח בפני אברהם. לכן אברהם אבינו קיים כל התורה כולה לפני שהיא ניתנה. אברהם אבינו ידע, קרא בבריאה את כל התורה כולה. כל דבר ודבר בעולם נקרא דבר, מפני שהוא נושא בתוכו את ה... שהכל נהיה בדברו. כבר הזכרנו את זה פה הרבה מאוד פעמים. זאת המהות האמיתית של הדברים. הדבר הזה לא נתגלה בעולם. זה לא נתגלה בעולם. לכן העולם נקרא תוהו. תוהו פירוש. העולם נתפס רק כחומר. חומר. חומר זה נקרא דבר שצריך עדיין לקבל את הצורה האמיתית. הוא זקוק עדיין לעיצוב. לתפיסת מהות, לגילוי מהות. צריך עדיין, כן, אותה תפיסת צורה צריכה עדיין להתגלות. כרגע הדבר הזה הוא חומר. ממש כמו חומר ביד היוצר, שהוא מחכה לעצב את זה, וליצור כאן איזושהי צורה, שזאת הצורה המבוקשת. העולם מלא צורות, אבל הצורות האלה הן צורות, כן. כמו שתינוק, כמו שילד קטן מסתכל על ספר תורה, או אם ניתן לתינוק את הכתר של המלך, אין לו... אין כאן שום תפיסה מה כתר, מלך. הוא יפצח בזה אגוזי. אין שום תפיסה. זה נקרא עולם של תוהו. עולם של תוהו. עולם חסר צורה, חסר. מבחינה אמיתית הוא חסר צורה. הצורה היא אותה צורה שמתגלה על העיניים של תינוק שהוא רואה דברים. אלו הם זאת החלוקה. כך מתחלקים שנות העולם. עד שלא ניתנה תורה, היינו, עד שלא נתגלתה התורה, העולם היה תוהו. היו חכמים גדולים מאוד בעולם, אבל מבחינת אמת, מבחינת תפיסת אמת, תפיסת צורה אמיתית של הדברים, לא היה כלום. היה ריק, ריק לגמרי. לא הייתה שום תפיסת צורה. לפני עשרות שנים, כשעוד היינו נפגשים עם בני אדם שלא היה להם מושג בתורה, גם שחלק גדול מהם, קרוב ל-50% לא ידעו מי זה אברהם אבינו, מי זה משה רבינו, לא בדיוק זכרו מה שלמדו בידי. זה היה קשה לי מאוד להמשיל את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז השתמשתי במשל שהליבה דה אמת זה, כן, זה דוגמה לתוהו אמיתי. השתמשתי במשל של לוח שחמט וכלים. וכשנותנים את זה לילד בן 5, אז זה משחק, משחק די יפה, זה יכול לעניין אותו, יכול לעניין אותו למקסימום ל-10 דקות. אבל כשמכירים את האפשרויות שיש כאן, ואת ההיקף העצום של מה שאפשר לעשות עם הדברים האלה, זה שום דבר, זה ממש כלום. ממש, ממש שום דבר. את ההיקף של מה שאפשר לעשות עם הדברים האלה, זה דוגמה לצורה שאליבא דאמת זה עדיין חומר. אני מדבר על לוח פשוט, על חתיכת נייר, שחלק מסומם בשחור, חלק מסומם בלבן, וכלים שאפשר לעצב אותם, רק שידעו פשוט להבחין בין אחד לשני. ומזה אפשר לעשות... מזה אפשר לעשות דברים שבני אדם יכולים להתעסק בהם כל חייהם, ולא להגיע לאפס קצה של האפשרויות שתמונות פה. וכל זה, זה לא פוגע ולא נוגע עדיין במה שנקרא תפיסת צורה אמיתית. זה עדיין, כן, זה עדיין שום דבר. זה עדיין בגדר חומר, גמור. מצרים, כפי שמלמדים אותנו חז"ל, מצרים בנביא עצמו כתוב הפלגות ודברי שבח על מה שנקרא חוכמת מצרים. המון חוכמה הייתה שם, המון חוכמה הייתה במצרים, חוכמה מ המון הבנה, המון תפיסה, בכל המערכות של סדר העולם, כל מה ששייך לטבע. עם כל זה, מצרים נקראת בשר חמורים. המצרים, אותם מצרים, כולל את כל החכמים המחוכמים שביניהם, הם כולם עדת חמורים. פירוש, כן, משתמשים ב... לא. כשאומרים חמור, מתכוונים למישהו, ליצור, שהוא אפשר לעשות איתו מה שרוצים. דהיינו, אפשר לעצב אותו בכל צורה. אפשר לעשות זה, אפשר לעשות זה, אפשר לעשות ההפך, אפשר. חומר, חומר, שאפשר באיזשהו אופן, כן, למה שהוא מתאים, אז אפשר לעשות איתו. מה שרוצים, משהו סביל מאוד, סביל מאוד, מקבל כל צורה שהיא. מצרים נתפסת. מצרים, המצרים, הם היו פסגת העולם. מעולם, כתוב בגמרא, חזל אומרים, מעולם לא היה עבד שברח ממצרים. מעולם, דהיינו, מאז שמצרים הייתה קיימת, אף פעם לא עלה על דעתו של עבד לברוח ממצרים. מה זאת אומרת? לברוח ממצרים? מי שזכה להיות במצרים? משהו, זה היה הדבר הגבוה ביותר בעולם. ולמקסימום הזה, לפסגה הזאת, זה היה נראה הפסגה האנושית. לזה התורה קוראת בשר חמורים. הם רק, כל מה שהם עשו, זה רק, הם חומר בלבד. חומר בלבד, חומר בלבד זה נקרא דבר שניתן לעיצוב. ובאמת כך הם חיו. כל עצמם של המצרים, כל המערכת כולה, מצרים. כמו שכתוב בתורה, כגן השם, כארץ מצרים. מצרים הייתה ארץ שכולה הנאות. כולה, לא היה חסר בה שום דבר. כל אחד היה בה, כל מה שליבו חפץ, כל מה שעולה על דעתו. אם היה חסר איזה חסר טכני שאי אפשר היה להגיע למשהו, אז שם הייתה מומחיות, המומחיות הגדולה ביותר בכל הזמנים כולם, בכשפים. ואת מה שאי אפשר היה לעשות באופן רגיל, אז השתמשו גם בכשפים כדי למצות את המקסימום האפשרי מתוך הגבולות הצרים, הקטנים, של הגוף האנושי. להפיק עוד הנאה, עוד איזה, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. זה הפירוש להיות חומר. להיות חומר. להיות חומר זה הכוונה. להוציא את עצמו לפועל, ואחרי שהוא מוציא את עצמו לפועל במשהו מסוים, אז הוא מיד חוזר להיות חומר כדי להוציא את עצמו לפועל בעוד איזה ריגוש, בעוד איזה הנאה, בעוד איזה מין. וכך חיו, וכך חיו ומתו. ולא היה שום הבדל, הבדל גדול לא היה בין משך הזמן שחיו למשך הזמן שמתו. בשר חמורים, בשר. זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. ותמיד חזרו להיות חומר, משום שמעולם הם לא עשו מעצמם משהו מסוים. לא קנו שום צורה, והתחברו אליה, והמשיכו איתה. לא. הם צריכים להיות חומר. הם צריכים תמיד לחזור ולהיות חומר. תמיד לחזור ולהיות. וכל פעם, כל פעם, לקבל צורה חדשה, לקבל צורה חדשה. ולאותו רגע שמקבלים, מעצבים את עצמם באיזה אופן מסוים, כן. אז הדבר הזה תמיד היה משהו של איזושהי הנאה. אבל אחרי שזה נגמר, וזה נגמר מהר מאוד, אז הוא שוב חוזר ונהיה פתוח לכל האפשרויות. זאת אומרת, לעבור את כל החיים ולא להיות שום דבר. כי כל דבר זה דבר מסוים. כל דבר זה כבר צורה מסוימת. אז הוא חלילה יפסיק להיות חמור. ועניינם זה להיות חומר. תמיד להיות חומר. כלל ישראל, שנולד שם, היה ההפך הגמור מזה. כלל ישראל, כל עצמו, הוא כולו מכוון להיות צורת אדם. הוא זה שנושא את צלם אלוקים. אתם קרויים אדם. כל הכוח, כל הכוחות כולם, כולם מכוונים להוציא לפועל צורת אדם, תהיה שלימה ככל האפשר יותר. זה עניינם של כלל ישראל. אדם אתם, אדם אתם. כשאנחנו אומרים כלל ישראל, לצערנו, גם אני, שאני יותר מבוגר מרוב היושבים פה, ראיתי רק אפס קצה אחרון של אדם אתם. אבל רוב היושבים פה כבר לא ראו, כבר לא ראו את כלל ישראל. כלל ישראל הוא לא מה שאנחנו רואים היום. היום קשה להבדיל בין טוב, לא נדבר על זה, אבל לצערנו, הרי כולם יודעים. כולם יודעים. קשה מאוד להבדיל. לפעמים לא כל כך קשה להבדיל, כי יש הרבה פעמים שמוצאים כשחוקרים היטב, שאנחנו יותר גרועים. זה גם אחד מהפנים של ההצטיינות. כלל ישראל האמיתי, אנחנו מצפים, מייחלים לחזור ולראות אותו. אבל כלל ישראל האמיתי שצריך היה להיוולד במצרים, אדם לא נולד מחמור. אין כזאת מציאות. הדבר הזה הוא בריאה של יש מאין. הסימנים הברורים, היותר ברורים, של מה שנקרא תוהו, מה שנקרא חומר חסר צורה, זה שהאדם לוקח את כל מה שיש בצורה ומחליף את זה בחומר. לוקחים את הצורה והופכים אותה לחומר. זה הדבר הנורא ביותר שישנו בעולם. כולם יודעים, כל אדם יודע כמה שפל אדם, כמה נמוך, כמה בזוי, אפילו מאוס. אדם שלוקח את כבודו, פורט אותו לפרוטות, וקונה בזה הנאות טיפשיות, הנאות של רגע. אדם מבוגר, נכבד, נכבד, נכנס למקום, והמקום הזה טוב לו שאותו אדם נכנס, כי זה טוב כנראה לפרסומת. והאדם הזה נכנס, ושם הוא פורט את כבודו לפרוטות, ומקבל שם כמה הנאות. משהו. כמה הנאות, הנאות של רגע. רגע. שתי דקות. אחר כך זורקים אותו ככלי אין חפץ בו, כי כבר אין ממנו שום תועלת. הוא כבר פרט את הכל, וכבר השתמש בכל. אז עכשיו הוא זהו. מושלח החוצה. אדם שמוכר את כבודו כדי לקבל סוכריה על מקל. זה דבר שאפשר לקנות בזה ילד בן שנתיים. אם רואים מי שנוכח בדבר כזה, מי שרואה דבר כזה, מי שמתנסה בזה, זה דבר שקורע את הלב. באמת קורע את הלב. לוקחים תפארת של צורת אדם, ופורטים את זה לפרוטות, ועושים את זה, מתרגמים את זה, לצערי, לא נפלט היא ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. הדבר הזה קרוב אלינו מאוד. מאוד מאוד הוא קרוב אלינו. גם אנחנו נראים כך. גם אנחנו נראים כך. הנטייה, אנחנו שמים את עצמנו באותה נקודת עין שממנה כלל ישראל יצא. יצא, ואחרי שכלל ישראל יצא, אז מצרים הרי הוקטה. מצרים הוקטה, מצרים הושלכה החוצה. בסופו של דבר, כמו שכתוב בנביא, הייתה ממלכה שפלה. אותה תפארת שהייתה התפארת של העולם, הוציאה מתוכה את כלל ישראל. תפארת אדם, כמו שכלל ישראל נקרא, כתפארת אדם לשבט בית. הוציאה את כלל ישראל, וכעבור 50 יום מיציאת מצרים, אז כלל ישראל כולו כאיש אחד, בלב אחד, קיבל תורה. את כל זה הוצאנו, את כל הכוח הזה הוצאנו ממצרים. והשארנו את מצרים, כמו שכתוב בגמרא, כי מצולה שאין בדגים, כי מצודה שאין בדגן. מי שאחרי כל זה מחפש, רוצה לחזור למצרים, התוכחה האחרונה של פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא מדברת, כמו שכתוב ברמב"ן, מדברת על הזמן שלנו. והפסוק האחרון אומר, הפסוק האחרון של התוכחה, דהיינו הקללה ה-98, הקללה האחרונה, צדיחת קללות. הקללה האחרונה. וישיבך השם מצרים באוניות. בדרך אשר אמרתי לכם, לא תוסיפו עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. רוצים לחזור למצרים כעבדים וכשפחות. בחזרה, קבלו אותנו כעבדים, בחזרה. ואין קונה. ואין קונה. הצלחנו להשפיל את עצמנו עד כדי כך שאפילו הם לא מעוניינים בנו כעבדים ושפחות. אין קונה. אלה דברי הברית. כאן התוכחה מסתיימת. וזה מדבר על הזמן שלנו. כתוב כאן שאנחנו צריכים לעבור את ההשפלה הזאת. אנחנו בעצמנו נרדוף שיצרפו אותנו בחזרה לאותה מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, באותות, במופתים. כביכול בורא העולם בכבודו ובעצמו הוציא אותנו משם. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אין קונה. מהמצב הזה להיחלץ אפשר בשבועות האלה. אלו הם השבועות של יציאת מצרים. השבועות של יציאת מצרים, כעת אנחנו מקבלים את אותם דברי תורה. אותם דברי תורה שהם התורה של יציאת מצרים. מתקבלת אצלנו עכשיו. התורה של יציאת מצרים היא התורה איך נחלצים. איך יוצאת צורת אדם. יוצאת צורת אדם. מלהיות יחד עם אלה שבשר חמורים בשרה. איך יוצאת צורה לתפארת מתוך מציאות שהיא רק חומר. איך בן אדם יכול להוליד את עצמו מחדש? איך הוא יכול לברוא את עצמו מחדש? זאת המתנה. הברכה הגדולה שכביכול בורא העולם נתן לנו. האפשרות להתחבר לאותה יציאת מצרים למשך זמן ארוך כזה. עיקר העניין שבזמן הזה, זהו הלימוד, שחלילה לקחת עם התפקיד הוא לקחת כל חומר ולהפוך אותו לצורה. ואנחנו לצערנו עושים את ההפך. אנחנו לוקחים כל צורה והופכים אותה לחום. זהו הדבר שבו אנחנו צריכים להתבונן בזמן הזה. השם יעזור לנו שנצליח בזה.